עיכוב.
זה עוד עיכוב באשמתכם, זה עוד חופה באשמת השיעור הזה. אז אני... קדש, גם בעילי נשמתו של דן. הוא מוקדש גם בעילי נשמתו של דן, ומרדכי עמני, השם ייקום דמו. שומעים? בסדר? לא שומעים? שומעים? אבי, לא שומעו את ההודעות שלך. אתה גם אלינו, נכונם של הכל נביאה בדברו. בוא, אני מתחיל היום ככה. בוא. עשינו ככה להמשיך עם פרשות השבוע עוד ועוד, אבל בכל זאת בלי קצת פסח. זה מוגזם. אז בארבעת הבנים לא הספקנו לעסוק, עסקנו בהם שיעורים בירושלים בשני השיעורים האחרונים. הדברים מתחברים לזה, אבל אני רוצה הפעם להיכנס לפיוט אחד, שכל מי שרואה רק את הכותרת שלו, מן הסתם מתחיל כבר לנגן אותו. מי שצילם את זה למעננו שאל אותי אם לשים תווים. אמרתי לו שלא צריך, כולם יודעים. אבל אני רוצה באמת פעם אחת לחשוב ביחד על די דיינו. ולעבור ביחד את הפיוט הזה המופלא, שאני חושב הוא כל כך מוכר אצל כולנו, הוא כמעט הכי מתנגן שיש. ועיקר העניין שתופס אותי בדי דיינו, קודם כל מבחינה מבנית, עוד לא בדי דיינו עצמו, במיקום שלו אפילו, הוא שהפיוט הזה, די דיינו, הוא היחיד מכל הפיוטים בהגדה שמופיע במיקום שהוא ממש חלק מההגדה. זאת אומרת, בדרך כלל הפיוטים שאנחנו מכירים הם אחד מי יודע ואחד גדיה וכל הפיוטים של הסוף. אדיר הוא הפיוטים הספרדים, הפיוטים האשכנזים. הפיוט די דיינו, רק כדי להזכיר, כי עברה כמעט שנה מפעם שעברה שאמרו אותו, נמצא אחרי הדרשות של ארמי עובד אבי. צא ולמד. מה ביקש לבן הארמי, זוכרים? תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, צא ולמד. ואז יש דרשות ארוכות של ארמי עובד אבי שמסתיימות בדרשה לפסוק ויוציאנו השם אלוקינו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, נכון? ובמורה גדול וכולי, ובאותות ובמופתים. וחז"ל דורשים ביד חזקה 2, ובזרוע נטויה 2, אילו 10 המכות. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, נכון? מסיימים עם דצח הדש באחיו עם המכות, ואומרים, המכות שקיבלו במצרים, זה 1 חלקי X ממה שקיבלו על הים. כמה לקו במצרים, כמה לקו על הים, גומרים עם הקטע הזה, ואז היה צריך לעבור למוטיב המרכזי הבא, החיוני הבא של הגדה של פסח, שהוא מה שמופיע בתחתית מקור אחד, בשורות האחרונות, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. נכון? בזה היה צריך לעבור עכשיו מיד. ושם זה ממש המיקום הכי אסטרטגי, כלומר, זה יותר טוב ממקום טוב באמצע. המיקום הכי אסטרטגי לפיוט קיבל עדי דיינו. זה קצת לא מובן, כי עדי דיינו לא עוסק בגוף של סיפור יציאת מצרים. אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני, מי בכלל נמצא שם? אנחנו עוד לא שם. נכון? הרי יש סדר. עוד לא הגענו לשם בכלל. זה היה מתאים להופיע, נכון, הגיונית, בפיוטים בסוף, שמדברים על שני לוחות הברית ושלושה אבות וארבע אמהות. נכון? ככה היגיון. די דיינו נגמר בהכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה. זה שדי דיינו נכנס ככה בכזה מקום בבטן הרכה, בבתוכו, כי פסח מצה ומרור זה בלי זה אין ליל הסדר. והחלק שלפני זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה הגוף של ליל הסדר. ולפני כן היו השאלות, נכון? מה נשתנה? והתשובה של עבדים היינו, זה הכל הגוף של ליל הסדר. פתאום די דיינו. אז לפני שנכנסים בכלל לפיוט, השאלה שלי לא רק למה שמו את זה שם. לא יודע למה. תראו כמה זה חשוב. אז מה העניין של הפיוט הזה? כשעל פניו, זה נראה איזה ככה רגע להירגע. כי גמרו בדיוק את החשבונות. על במצרים לקו 10 מכות. וכתוב אצבע אלוקימי. ובים כתוב יד. אז זה היה 10, אז במצרים לקו 10, אז בים לקו 50. אחר כך באה הדעה השנייה ואומרת 200. ואחרי זה באה הדעה השלישית 250. בשבילי זה כבר מתמטיקה קשה מדי. אז תמיד הבנתי שעכשיו הביאו לי קצת די דיינו להירגע. כלומר, קודם כל די דיינו מתמטיקה, הנה עכשיו אפשר להירגע קצת שרים ויש עוד כמה די דיינו. אבל זה לא יכול להיות. מה סיפורו של די דיינו? אגב, מה דיינו? אילו נתן לנו את ממונם ולא קרא לנו את הים, דיינו? מה היינו עושים שם? היינו מקימים שם קרם של ממון מצרי ומתים ליד הים. מה? מה דיינו? נוהגים לומר דיינו כדי להגיד תודה. דיינו, מספיק בשביל להגיד תודה. מידה יפה, הכרת הטוב. טוב, אבל את האמת הבנתי את זה אחרי פעם אחת. זה מה צריך 14 פעמים להגיד לי דיינו. על כל דבר צריך להגיד תודה. לימדו אותי את זה הרבה הרבה יותר מוקדם. נכון, זה לא תמיד עוזר מה שלימדו אותי, וכדאי לחזור על זה. אבל איך זה קשור לליל הסדר? בדיוק פה, פונקט. אגב, השיר הזה מתחיל בכמה מעלות טובות למקום עלינו. מעלה בעברית זו מילה מאוד מעניינת. מעלה זה אדם שהוא בעל מעלה, אדם מעולה. אבל מעלה בעברית זה גם מדרגה בסולם. והאמת שכשמעמיקים, בשפות אחרות זה שתי מילים שונות. אבל כשמעמיקים זה אותו דבר. כי מישהו באמת בעל מעלה, יודע שמעלתו היא מדרגה למעלה הבאה. והוא במעלות. ועכשיו צריך להמשיך למעלה הבאה. כמה מעלות טובות למקום עלינו. מעלות, במובן של מדרגות, יוצרות בסוף, כל מעלה בפני עצמה, אבל הן יוצרות בסוף יחידה אחת. בסוף מכל המעלות נוצר אדם שלם. בסוף נוצר סולם. נכון? עם שלבים. מעניין שבאמת השיר הזה מתחיל בכמה מעלות טובות, בלשון רבים, למקום עלינו, ואז כשמסיימים את סיפור המעלות, על אחת כמה וכמה, איך נקראות כל המעלות ביחד? טובה, כפולה ומכופלת למקום עלינו. כל המעלות שהן מעלה ועוד מעלה ועוד מעלה ועוד מעלה, הופכים לסולם אחד. סולם שיש בו שלבים וצריך לדעת לעלות בהם. יש דבר שלישי מאוד חשוב בסולם. כשיש סולם אתה נורא רוצה להגיע למעלה. אבל אתה לא יכול לדלג על אף מעלה. והמידע הזה כולל בתוכו מידע מאוד חשוב שנלווה לו. הרצון להגיע איזה שתי מעלות קדימה, מובן. אבל הסיכון הוא שאתה תיפול, כי אי אפשר להגיע בלי לעבור את המעלה הבאה. אלא שזה כולל פרט חשוב שכל אחד זוכר. אם נניח אתה קופץ בין מדרגה מספר 1 למדרגה מספר 3, ודילגת על מעלה 2, אתה נופל, לא נעים, לא נורא כל כך. ככל שאתה גבוה יותר במעלות, יותר בא לך להגיע יותר למעלה. כי אתה כבר נושם אוויר פסגות. ושם יותר קל לך להרגיש שאתה רוצה לדלג על שלב. ושם אם אתה נופל, השם יעזור וירחם. כלומר, ליפול ככה בין המעלה ה-14 ל-15, זה כבר מחלקה אחרת. מהנפילה בין מעלה 1 ל-3 או 2 ל-4. ואחרי כל זה, איך כל המעלות האלה קשורות למצב הנפשי שאני צריך לעבור בליל הסדר ובדיוק במיקום הזה? באמצע המגיד, כשסיימנו את סיפור יציאת מצרים, אגב אתם זוכרים אנחנו מסיימים אותו בגוף ראשון, ארמי עובד אבי וירד מצרים הנכון ויראו את מי? אותנו המצרים. ויענו נו, ויתנו עלינו עבודה קשה. וירא השם את עוניינו ואת עוניינו ואת עמלינו ואת לחצינו. זה לא אני, אבל כשאני נמצא בליל הסדר, אני מגיע למציאות של בכל דור ודור באמת. ואז אני צריך באמת לעבור את זה בעצמי. אני חייב להיות עכשיו בסיפור. ובשביל לעלות ולצאת ממצרים שלי, אני צריך לעבור את הכל. להיכנס למצרים, לעבור את היאור, לעבור את הילדים, לעבור את כל הסיפור, לעבור את המכות, לצאת ממצרים, ולהגיע לאן שאני צריך להגיע. אני אישי. משפט אחרון לפני שנתחיל. כל הלילה הזה הוא מצוות והיגדת לבנך. אמרנו הרבה פעמים, אבל השבוע חשבתי בעקבות הדברים שאמרנו תמיד. והיגדת, בעניין ארבעת הבנים, צריך לדבר על זה הרבה, ולזה לא נצטרך להיכנס עכשיו. והיגדת בעברית פירושו אמרנו לא רק לומר, והיגדת זה למשוך. דיברנו על זה. כמו גיד שמושך את האיבר ממקום למקום. כמו בארמית גוד אחית, גוד עסיק. והיגדת לבינך זה לשאינו יודע לשאול גם ולחכם ולכל אחד ואחד, תמשוך אותו. תחשבו רגע בעומק. תמשוך אותו לאן? לאן אני צריך למשוך את הילד שלי? אליי. ומה יקרה כשאני אמשוך אותו אליי? אני כן הייתי במצרים. אז אם אני אמשוך אותו אליי, גם הוא יהיה במצרים. לא, לא אני, אבא שלי. אבל הוא מושך אותי אליו. אבא שלו, הוא מושך אותו אליו. אתם יודעים מה עושים הלילה? משכו. משכו וקחו לכם. לא צון. הצון שלכם. כולם מושכים את עצמם כדי להיות ממש במצרים. ברמה הכי הכי מעשית של בכל דור ודור. עכשיו אתם מבינים למה חייבים לעשות את זה על ידי סיפור? כי רק סיפור יכול למשוך את כולם. מי שלא זוכר את זה, הרבה זמן לא סיפרו לו סיפור לפני השינה. רק סיפור יכול לקחת אותך למקום ממש. עכשיו מובן למה כל השנה כולה אני יכול לצאת ידי חובה ושיננתם לבניך על ידי המורה, על ידי שליח. אבל הלילה הזה כדי לצאת ידי חובה, אני בעצמי צריך לעשות את זה. גם אם המורה הוא הרבה יותר מקצוען ממני. כי הלילה אני לא צריך ללמד אותך על יציאת מצרים, הלילה אני צריך למשוך אותך אליי. לטעם של הקני דלך, שלי. של אבא. של סבא. עכשיו הולכים למצרים. כדי לצאת לשם. ועל הרקע הזה אני רוצה להיכנס אליי דיין. מתוך הבנים, מתוך המשיכה. אבל לפני די דיינו, רק קפיצה למקור מספר 3 אצלנו, הכל כך מוכר מן ההגדה. מסיימים את מה נשתנה, ואז באה התשובה, הפתיחה לכל ההגדה. עבדים היינו לפרעה במצרים. היוציאנו השם אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. גם פה זה ככה מנגן אצלנו עם התווים. כאן הייתי מסיים. עבדים היינו לפרעה במצרים, והיוציאנו? לא. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אגב, האילו הבא יהיה די דיינו. אילו הוציאנו, אילו נתננו, אילו, חכו. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אז מה היה קורה? פילי פלאות עכשיו. הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. מה באמת? אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים? אני אתן לך הערכה פוליטית ערב ה... לא משנה. אני אתן לך הערכה פוליטית מה היה קורה אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים. פרעה היה מת כבר פעם שביעית. והוא היה נופל ואימפריות היו עולות ואנחנו, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. עכשיו אתם מבינים מה זה והגדת? כן, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, היינו בדיפ פריז. פריז. הכל היה מוקפא. שם התחלנו לזרום. אתה רוצה לצאת ממצרים? תבין. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. איך אפשר לתפוס את זה? שתתפוס את השלבים שעוד רגע ניכנס אליהם. תתפוס כמה סיפור יציאת מצרים מלווה אותך כל חייך, כל דקה, כל שנייה. ואז תבין את הסיפור. ולכן, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, כי ככל שנספר יותר, נצא יותר. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אז מפה נלך לדי דיין. נחזור רגע לדי דיין. לא רגע, עכשיו עוסקים בדי דיין. די דיינו עוסק ב-15 מעלות. אל תתבלבלו, יש פה 14 דיינו, וכמה טוב המסך. יש 14 דיינו, אבל אילו זה פעמיים, אז יש 15 מעלו. ולהקל על עצמנו, נראה רק שנייה אחת את המעלות, במקור 2, שם ממש חילקנו אותם, ואני בכוונה חילקתי אותם ל3 קבוצות. אילו הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שפטים, אילו עשה בהם שפטים, ולא עשה באלוהיהם, אילו עשה באלוהיהם ולא הרג את בכוריהם, אילו הרג את בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם, ועל כל אחד דיינו, דיינו, דיינו. עוד רגע נבין. החמישייה השנייה, ואני מיד אסביר למה אני טוען שזה מחולק ל3 קבוצות, אבל עוד רגע. קריאת הים, העברה בתוכו בחורבה, שיקה שרינו בתוכו, סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, האכילנו את המן. והחמישייה השלישית, שבת, הר סיני, תורה, ארץ ישראל, בית הבחירה. קראתי לזה תוכנית השלבים. 15 מעלות. נשוב רגע למקור הראשון. קודם כל, 15 זה מספר מאוד חשוב, תמיד, בליל הסדר בכלל. למשל, קדש ורחץ זה 15 סימנים. כל הסדר מחולק ל-15. 15 מעלות, בטח מזכירים לנו את 15 המעלות שיש בבית המקדש, שבהם עולים לעזרה. אלה 15 מעלות מדרגות. עליהם אגב עמדו הלוויים ושרו את 15 שירי המעלות. 15 שירי מעלות יש בתהילים. הרבה דברים הם 15 ו-15. אחד מהם למשל הוא תתבב בניסן בליל הסדר. אנחנו ב-15. בדיוק ב-15 אנחנו עוסקים ב-15 המעלות שצריך ללמוד אותן. גם המעלות האלה מחולקים ל3. כמו המכות, כמו רבי יהודה שנתן סימנים, כמו פסח מצה ומרור, כמו הרבה דברים, בעיקר בליל הסדר. אגב, המעלות עוסקות באדם מההתחלה עד שהוא מגיע אל היעד. וזה דבר מדהים לשים לב שמאברהם אבינו, שמתחיל את כל היציאה, מהעבודה הזרה, מהפסלים, מהמצריות, מהמצרים, ועד שנבנה בית הבחירה, כלומר עד שלמה, ב-15 דורות בדיוק. 15 מעלות. כמה מעלות טובות למקום עלינו? כי כותב המהר"ל, ביה השם צור עולמי. והיוד וההי זה 15 המעלות. אבל אנחנו נתמודד עם 3 החלקים. נראה שנייה שוב את הדברים דווקא במקור 2, כי שם זה יקל עלינו. נראה שהחמישייה הראשונה נמצאת במצרים כולה. נכון? הוציאנו ממצרים, הייתי חושב שכבר יצאנו, אבל הנה אנחנו עוד לא יצאנו, אלא עשה בהם שפטים, אנחנו עוד שם, נכון? עשה באלוהיהם, זה ודאי שם. הרג את בחוריהם, זה ודאי ודאי שם. נכון? נתן לנו את ממונם, אנחנו עוד שם. ואז אחרי שלקחנו את ממונם, זוכרים? השם יקר כל בחור בארץ מצרים, ואנחנו לוקחים את ממונם של המצרים, אנחנו יוצאים ממצרים ועוברים למדבר. החמישייה השנייה נמצאת במדבר. בשניים הראשונים היינו סבורים שהיא נמצאת בים, גם בשלישי. אבל אז מסתבר לנו שהיא דווקא החמישייה הארוכה ביותר. היא נמשכת 40 שנה. סיפק צורכנו במדבר 40 שנה. עד האכילנו את המן. את המן אכלו עד בואם אל ארץ נושבת. אבל כשמגיעים לגבול ארץ כנען, זהו נגמר הסיפור. נכון? אם כן, החמישייה השנייה נמצאת במדבר. מהשנייה שיצאנו ממצרים, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על המדבר, אנחנו מדברים על המדבר מקריאת ים סוף והלאה. החמישייה הזאת מדברת על המדבר מהמחס במצרים והחוצה. נכון? מערב ים סוף. והיא עוברת איתנו בתוך הים. והיא הולכת איתנו ממש בכניסה לים. היא נורא מתמקדת שם. קרא לנו את הים, העבירנו בתוכו בחורבה עד שמתייבשים המים. נכון? החמישייה השלישית, היא כבר לא במדבר, היא כבר לא קשורה למקום. היא קשורה בעצם לקשר המהותי שלנו ושל הקדוש ברוך הוא. בזמן, נכון? נתן לנו את השבת. והשבת זה לא רק השבת, השבת זה שבת והמועדים. השבת נקראת מועד, דרך אגב, בתורה. אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. מה המועד הראשון שמופיע בפסוק הבא? ששת ימים. אלה מועדיי, ששת ימים. תעשה מלאכה ויום השביעי שבת. ואחרי זה פסח. נתן לנו את השבת, נכון? יש זמן שאנחנו והוא יחד. ואחר כך, בני הבאים, קרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה, זהו הקשר של הנפש. זה לא זמן, נכון? זה לא מקום. זה הכל, זה הנשמה. נכון? זה המעמד של הר סיני שאנחנו לוקחים איתנו כל ימינו. וזה נתינת התורה שמתרחשת כל רגע. כי עכשיו נתן לנו את התורה. הרגע, כשאנחנו יושבים פה ולומדים את התורה, נתן לנו את התורה. והשניים האחרונים של החמישייה השלישית עוסקים במה? מקום. ארץ ישראל ובית המכירה. נכון? והסיום של הפיוט, כמו שאנחנו רואים בסוף מקור אחד, ובנה לנו את בית המכירה לחפר על כל עוונותינו. ולדעתי לחפר על כל עוונותינו לא הולך על בית הבחירה, אלא על כל תוכנית השלבים. כל תוכנית השלבים היא לחפר על כל עוונותינו. בואו נתחיל מההתחלה. נחזור למקור השני. השקופית השנייה, למקור הזה של הסדר לפי החלקים. הוציאנו ממצרים זה מילה מבלבלת, כי אני הייתי חושב שהוציאנו ממצרים זה כבר שלגמרי יצאנו, נכון? ואחרי זה ראינו שלא לגמרי יצאנו, כי אנחנו עדיין נמצאים שם עם לפני מכת בכורות, אז עוד לא יצאנו. אמת? אבל זה לא מילה מבלבלת. כי והוצאתי אתכם בפסוק, ומאיפה? והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, ואחר כך והצלתי אתכם מעבודתם. זאת אומרת שאחרי והוצאתי אתכם, נו, אתם עוד שם. עכשיו צריך עוד להציל אתכם מהעבודה. ורק אחר כך וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, נו, הוא בשפטים גדולים. נכון? אז ההוצאה ממצרים היא עוד לא הסיפור הפיזי. ההוצאה ממצרים היא, אני יצאתי מסבלות מצרים, אבל אני עוד לא יצאתי ממצרים. אני יוצא ממצרים בסוף החמישייה הראשונה. ואז אני אכנס למשבר נורא, כי פתאום מסתבר לי שמצרים עוד לא יצא ממני. היא רודפת אחריי. אני מתנצל אם אני עוזב עכשיו את מצרים ההיסטורית, את מצרים הארץ, ועובר אל העולם הכי אישי. אבל זה יציאת מצרים, כי כאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו, אנו ובנינו, ובני בנינו. אז בואו נעבור לסיפור. זוהי תוכנית שלבים. יש היום תוכנית גמילה שנקראת 12 הצעדים. התוכנית הזאת היא תוכנית גמילה של 15 צעדים. תוכנית גמילה, וצריך ללמוד אותה לאט לאט, וזה סיפור מדהים. ולדעתי כל דיינו, בא לומר, עוד לא אמינו על זה, למה דיינו? כל דיינו בא לומר, השלב הזה בפני עצמו, יכול להיות חיים שלמים. כל שלב, צריך לעסוק בו בפני עצמו, עולם ומלואו. אילו הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שפטים, דיינו. אל תרוץ לשלב הבא לפני שביררת שעברת את השלב הזה. בוא נלמד את השלב הזה, את המעלה הזאת, ונעלה למעלה הבאה. אני מכור לסם. אני משתמש בדוגמה הזאת, כי הרוצה לשקר ירחיק עדותו. אני לא מכור לסם. אבל אני מכור לדברים אחרים. לכן קל לי לדבר על משהו שחושבים שאני לא. ואני צריך לצאת מההתמכרות הנוראית הזאת. אני שקוע בה. אני בממתת שערי תומעה. אני במיצר כזה שאני כבר לא יכול לעזור לעצמי. אף אחד לא מבין אותי, כי את הסם הזה אני לוקח פשוט כדי לקום בבוקר. אומרים לי שזה הולך להרוג אותי, והם לא מבינים שאני במקום, וזה עדיף לי על המציאות האחרת. אני לא יכול בלי. כולי בזה. כשאני נראה לך טוב ככה בהי כזה, זה מפני שאני בתוך סיפור הזה. רק אתה לא מבין את זה. השלב הראשון לצאת מהמצרים שלי, הוא שלב קשה מאוד, הוא השלב שאומר, אני חולה. קשה מאוד להגיע לזה. כי אני בהי. ואני חולה, פירושו שאני צריך רפואה, ואני צריך מישהו שיעזור לי, ואני בכלל בכל הסמים האלה, כי אני לא סומך על אף אחד. כלומר, אני חולה, זה הדבר האחרון שאני יכול לעשות, כי אם עוד יש משהו שיש לי, זה את הסם הזה שאני מחזיק, ולהגיד אני חולה, זה להתרסק. זה מעגל קסמים. אתה בממתת שערי תומעה ועוד שער אחד ואתה מת ממנת יתר. השער החמישים שלך הוא הסוף. מה שאתה מכיר את החברים שמתו ממנת יתר, הם הגיעו לשער החמישים. הסם בעצם הופך אותך לתלותי לחלוטין. רגע, 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 ומה אתה מציע לי, דוקטור? שאני אהיה תלותי בך. נכון. בשלב הזה כן. אבל אני מציע לך הצעה שאתה תהיה תלותי בי מפני שאני מבטיח לך שבסוף אני אעביר אותך לשלב שבו תהיה תלוי רק בך. הסם מבטיח לך שעוד יותר תהיה תלוי בו. אבל כדי שאני אוכל להיכנס אליך ולהכניס את היד, אני חייב שתפנה לי את המקום, כי זה ממלא אותך, אני לא יכול להחזיק בך. מה עושים? באים אל הרופא ואומרים לו, אני חולה. ניסיתי כבר את כל האפשרויות האחרות, ואני מקבל אותך 100%. זה קשה מאוד להחזיק במעמד הזה, וצריך להתמקד בו קצת. אתם יודעים איך אנחנו מתחילים את אבינו מלכנו ביום הכיפורים, באלול, בתעניות? מה המשפט הראשון של אבינו מלכנו? אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. ומה המשפט השני? אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. לא הבנתי. המשפט הראשון צריך להיות אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. קודם כל תדפוק בדלת. ותגיד, אתה מלכנו. הרי אתה אמר, אמרת חטאנו לפניך ולא אמרת למי אתה אומר את זה. שנית, למה אתה מדבר באופן שלילי? למה לא תגיד, אבינו מלכנו, אתה מלכנו? שתי השאלות, יש תשובה אחת. אם אתה לא מסוגל להגיד, אני חולה, אל תיכנס לקליניקה. תדפוק כשאתה מוכן לומר חטאנו. זה קשה. אגב, המילה חטא היא מילה נורא נורא מתסכלת, אבל כשחושבים עליה בעומק בעברית, היא מילה מאוד מאוד מרגיעה. חטא זה מהמילה החטאה. אם אני אומר שאני חוטא, זאת אומרת שפספסתי. אני לא בעצם חולה. זה בטעות. זה החטאה. זה לא באמת באמת. באמת, בעצם, אני בריא. בפוקס, אני חולה. רק הפוקס הזה זה כבר כל כך הרבה שערי טומאה, שאני כבר מזמן לא זוכר את הבעצם. כשמישהו זורק כדור לסל, והוא מחטיא, אני אומר לו, נספסת. אבל אם הוא סורק כדור לסל, קורא לי לפעמים, והוא לא מחטיא, זה פשוט אף לו למטה, אז הוא לא מחטיא, הוא פשוט קצת, לא משנה, זה לא המקצוע, תעבור תפקיד. זה לא החטאה, זה סתם לא שייך לעסק. אגב, למילה חטא יש מילה מקבילה, עבירה, אתה עובר ליד. או מה צריך לעשות כדי לאכול כשרת, מה צריך לבטל את החמץ. זה החמצה. מי שמחמיץ נמצא בעולם של חמץ. היא החמיץ לך, פספס לך. גם הלחם הזה הוא בעצם מצה. רק התנפח קצת. יצא שמן, אבל הוא מצא. בפנוכו הוא מצא. אגב, חמץ ומצא, שתי האותיות השוות, הן של אותו שורש. חז"ל אומרים, ושמרתם את המצות, אל תקרא את המצות, אלא ושמרתם את המצוות. כי הם רוצים להגיד שמצווה ומצא זה אותו שורש. השורש הוא למצות את עצמך. מיצוי. להיות מה שאתה באמת. כשהתפספס לך המצא ונכנס צ'ופצ'יק שם בהי, החמיץ הכל. והמם צד יזז קצת ונהיה חמץ. אבינו מלכנו חטאנו לפניך, זה קשה וזה מאוד מרגיע אם אתה אבינו מלכנו. ולכן אני אומר, אין לנו מלך אלא אתה, כי אני אומר, אבא, אתה יודע כמה מלכים כבר ניסיתי לפניך? בוא נדבר איתך דוגמא. אתה יודע כמה בלופים עברתי רק היום? אתם הסתכלתם במודעות בזמן האחרון, כמה מלכים מציעים את עצמם, לא חשוב. חטאנו לפניך, אין לנו מלך אלא אתה. אילו הוציאנו ממצרים, שלב עצום. טוב, אחרי כמה פעמים שאמרתי אני חולה, תגיד לי דוקטור, זה יישאר ככה עד 220 שנה, או שאתה תוציא אותי מזה כבר? בוא, נעבור לשלב הבא. תביא את הסמים. לא אבי, אני רוצה לשמור. תביא! תוציא גפור. שורפים. אתה תשרוף, אתה תשרוף. שורפים. זה קשה. עשה בהם שפטים. ונכנסים לאקסטזה. לא לאקסטזי, עכשיו לאקסטזה. ושורפים עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד,
ועוד אחד. סוריה. אני הרופא יודע שכמו שאתה שורף, אם אני לא אמשיך לטפל בך לשלב הבא, באותו אקסטזה אתה תעבור חזרה לאקסטזי ותיקח את השלב הבא. לא גומרים בשורפים. אבל עכשיו עובדים על השלב של לשרוף סמים. חשוב מאוד. ביטול חמץ. בהתחלה ביטול חמץ זה בלב. אין לנו מלך אלא אתה. עכשיו הולכים לעשות מדורה. שורפים! אש! טוב, זה מרגש מאוד. שריפת חמץ, רק ככה אפשר לאכול מצה. אבל אחרי ששרפתי את החמץ, אני שרפתי את הסמים שלי, ויצאתי מהקליניקה, ועברתי שני שלבים, ואני לוקח את העיתון, ואת הסמים שרפתי, אבל אלוהיהם בא אליי עוד פעם. לסמים יש אלוה, לסמים יש מפיק, לסמים יש איזה סרסור, איזה סוחר אדיר מאחורה, איזה אתר טוב, אתרה לא קבישה הדין, או כל אתר ואתר. והוא אומר לי במילים או בלי מילים, תפסיק ליפול, תראה לאן אני הגעתי. תפסיק את הבלבול מוח הזה. אלוהי הסמים, יש לו דרכים אדירות, כי אלוהי הסמים הוא מולטי מיליונר. הוא מושחת מוצלח. הוא קריש. ועכשיו אני צריך לבוא ולשרוף את האלוהים של השפטים, של המצרים, של מה שעברתי בהתחלה. אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם, זה היה שלב שלקח לפעמים שנים. אבל אז אחרי שעשיתי את זה וחזרתי פעם אחת ואף אחד לא היה, ועוד פעם אלוהי הסמים פנה אליי מהמסך, פתאום נשברתי ואמרתי, רגע חזרתי לתחתית הסולם. ואז באתי חזרה אל הרופא והוא אמר לי, לא חזרת לשום תחתית, אל תיבהל. אל תיבהל. נכון, נפלת שוב הלילה כמו אתמול. זה לא חייב להיות סמים, אני חוזר. זה כמו. אבל לא חזרת. בהם עשית השפטים, ואלוהיהם יותר חזק מהם. ואז מגיעים לשלב הבא. הוא שלב אדיר. לפני כמה שבועות הוזמנתי למשהו שכשהגעתי אליו פתאום קלטתי בראשונה מה זה להרוג את בכוריהם. יצא אליי מישהו, אולי אני חושב שזוכרים פה לפחות חלקנו או רובנו מי שהיו, לפני קצת יותר משנה העברנו שיעור, קראתי בו מכתב של בחור אהוב ויקר שנפטר ממנת יתר. מכתב שהוא כתב לי כמה חודשים לפני כן על המאמצים שלו. שמע אדירה. והוא מתאר את הטרגדיה שעלולה לקרות. קראנו את זה בערב שבו חזרתי מהלווייתו כבר. נער צעיר. לפני כמה שבועות מצלצל אליי בחור, התרגשות גדולה, ואומר לי, אני אבי. לא משנה השם הנכון. ואבי? חבר שלו. אני יודע מה הוא מתכוון, הוא מתכוון לומר את מה שהוא אמר לי כבר פעם. אני הכנסתי אותו לזה. ואני לוקח עליי את הכל. ולא הבנתי מה הולך להגיד לי הפעם, כי אני כבר מכיר את הסיפור. רבי הזה נמצא כבר כמה שנים בגמילה, והוא מה שקוראים נקי. אם מלות 5 שנים לניקיון הזה, אבי היה בעולמות שאי אפשר תאר איפה. הוא מזמין אותי למסיבת גמילה. בהתחלה הצעתי לו לבוא, אני מאוד עמוס, לבוא לישיבה, אבל כשחשבתי על כל הפורום, אמרתי אולי עדיף שאני אלך לשם. ובאנו. ולא הבנתי את החשיבות בהתחלה, זה היה בין משהו למשהו, ורצתי לשיעור ולפגישה. זה היה אחד השיעורים הכי גדולים ומרגשים שקיבלתי בימי חיי. אבי ישב שם ובת זוגו מחודש לפני כן לידו, וההורים לידו, זו הייתה פשוט מסיבת לידה. פתאום אחרי כמעט 30 וכמה שנה, ילד נולד, והוא מדבר עם ההורים שלו. בלי שום תיווך סמי כזה או אחר. והערכנו, הערכנו, 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 וכל כמה שהערכנו הרגשתי שאנחנו מקצרים. בין היתר הוא אמר לי משפט שפתאום חשבתי עליו. דיברתי על השלב הזה. היינו במקום, במי שמכיר את ירושלים, בשכונת תלפיות. הוא אומר לי, והאיש הנפלא הזה שישב שם לידינו, שטיפל בי, גר בקטמון. ומי שמכירים את ירושלים, זה מרחק לבחור צעיר של הליכה של 12-13 דקות מהמקום. הוא אומר לי, והוא אומר לזה שלידי, הוא אומר לי, אתה לא תבין אף פעם בחיים. מה יש, הוא אומר לי, בין תלפיות לקטמון? ואני אמרתי לו, רחוב X. שלושה רמזורים. אמר לי, כן? אתה יודע מה יש שם? יש שם 1,000 נקודות מחבוא שרק אני יודע עליהן. אתה יודע מה זה לעבור את זה כל יום בדרך לטיפול? הטיפול זה בדיחה, הוא אומר. הוא מסתכל על הרופא ואומר לו, אתה עוד כעסת עליי שאחרתי, אתה היית יכול לעבור 1,000 נקודות כל יום? אתה רוצה שאני אלמד אותך איפה זה? אני אקח אותך עכשיו. כאן אתה חושב שיש בניין? הבניין זה קטנצ'יק. כאן מאחורה יש את המאגר. אתה יודע כמה הפלתי שם? אתה מספר לי פה על כביש? אין כביש. אילו עשה באלוהיהם שפטים, ולא הרג את בחוריהם, אתם יודעים כמה בחורים, כמה רודנים, כמה ילדים שמרגישים שמגיע להם והם פי שניים והם חזקים והם מתעללים בקטנצ'יק. מחכים מאחורי הבניינים ואתה לא מכיר? בעולם הפרטי שלך. א', צריך לצאת ממצרים. אבא, חטאתי. אין לי מלך אלא אתה. בית צריך לשרוף את הסם. ג' לשרוף את האלולים שלו. ד' להרוג את בחוריהם. ואז אתם יודעים לאיזה שלב מגיעים? עד אז אי אפשר לצאת ממצרים. אז מגיעים לשלב הכי מעניין. וחבל שאנחנו לא מספיק מכורים לתורה כדי להרגיש אותו. כדאי שהתורה תהיה קצת סם חיובי, ואז היא תהפוך לסם חיים. מילים איך אני יודע מי מסומם אמיתי? מסומם אמיתי זה אחד שכשהוא יוצא מזה, הוא מסומם להוציא את כולם מזה. הוא מסומם כמו שהוא היה מסומם על אקסטזה. יודעים מה אצלי הוא בן תורה אמיתי? בן תורה אמיתי הוא בן תורה שמסומם להעביר את התורה הזאת. ואם לא, זה נחמד. אבל הוא לא מכור באמת. ככה זה. ואהבת את השם אלוקיך, אומר הרמב״ם, זה לאהב אותו על אחרים. כי איך יהיה, אומר הרמב״ם, שיוהב אדם, אדם, ולא יאהבהו על אחרים. אתם ראיתם פעם אמא, ואומרים על הילד שלה, הוא לא מלאך שלי, נשמה, כפרה, היא קופצת כמו דוב. הכפרה שלי, זה לא כי אמא שלו, אני אובייקטיבי. לא בגלל שואלת שלי, זה באמת. באופן אובייקטיבי. אם אני אוהב, אני אהב אותו על אחרים. עד שכולם יגידו שהוא הכי כפרה בעולם. נכון שאין אף ילד כזה חמוד? מכירים את האמא הפולניה שראו אותה לוקחת את הילד שלה בעגלה? החברה שלה מסתכלת ואומרת, איזה יופי, איזה מותק, והיא אומרת, שטויות, חכי, אני אראה לך את התמונות. אם אני באמת אוהב מישהו, אני אאהב אותו על אחרים. אם אני לא מאהב אותו על אחרים, יש לי פגם באהבה כנראה. זה עוד לא הגיע לשלב הנכון. זה ממש לא קשור לשאלה אם המתודיקה שלי טובה או לא. אני כבר נמצא את הדרך לאהב אותו על אחרים. לא כל מתודיקה של אמא פולניה טובה. אבל נחזור. כשיצאתי ממצרים ושרפתי את השפטים ושרפתי את אלוהיהם והרגתי את בכוריהם, עכשיו אני נכנס לשם פנימה ולוקח את המכשיר ומחזיק אותו ביד ובא עם הסמים ומתחיל להעביר את הקבוצות. נתן לנו את ממונם. זה שלי. אני לא רק שורף. אני לוקח, מחזיק ואומר, זה רכוש שלי. אני כבר לא מפחד. אני לא מפחד יותר מסמים. יש לי את זה ביד שלי. בפסח צריך לבטל את החמץ, לשרוף אותו, לאכול רק מצה. אבל כשאני אהיה בריא ואגיע לשבועות, אתם יודעים מה צריך לעשות? להקריב מנחה חדשה, שמה העיקרון שלה? סולת תהיינה. נו? חמץ תאפנה. שיהיה חמץ, הרבה, שיעור חזוניש חמץ. כי אם נגמלת, פירושו שאתה יכול לאכול חמץ ולא לפחד. אתה יכול להחזיק את הממונם? מצוין. שלב א' הסתיים, ועושים מסיבה זוטה. זה עוד לא מסיבת גמילה. חכה, רגע, 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 רגע. יש לך עוד הרבה שלבים. ותיזהר מלהתחיל לרקוד, כי כשנופלים משלב ה', וואה, זה כבר כואב. זה פצוע בינוני יהיה. יצאנו ממצרים, עם ממונם ביד, ואין בית אשר אין שם מת. אנחנו עוזבים את מצרים, ומתחילים, הללויה, הללו, עבדי השם, הללו את שם השם. ומתחילים לצאת. עוד לא הגענו לבית יעקב מעם לועז, עוד לא הגענו להים רעב הינוס, אבל כבר עברנו את הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. אתם יודעים מי אמר את הפסוק הזה? הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. אנחנו מתחילים בו את ההלל. יודעים מי אמר את הפסוק הזה לפי חז"ל? פרעה. כשפרעה אמר, קומו צאו מתוך עמי, אמרו לו משה ואהרון, מיד נצא, אבל קודם כל אנחנו רוצים הכרזה. תכריז שאנחנו לא עבדיך. אז הוא מכריז, אתם לא עבדיים, לא, 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 לא. תכריז שאנחנו עבדי השם. אז הוא מכריז, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. ואז הם עונים, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. יצאנו ממצרים ופרעה הכריז אחרינו, ניצחתם. ומתחילים לשיר. זה לא יציאה קלה, אנשים רואים את זה מבחוץ ושרים ורוקדים. אני לא בטוח שכולם שרים ורוקדים במסיבה הזאת, כי מאחורה השארנו 80%.
הקורבנות שהשארנו בגמילה הזאת, רק אני יודע שכל החיים הם ילכו איתי הצלקות האלה. כל כך הרבה כאבים השארנו, אבל אנחנו ניצלנו. נכון, נשאר לי רק 20% כוח, אבל עכשיו זה 20% שלי. אני אשדרג את ה-20% הזה, אני אלמד את כל העולם בעזרת השם. אני אלמד את העולם עוד מעט, השם ימלוך לעולם ועד. ישמעו עמים ויראו עמים וירגזון, וכל העולם ישיר, אני עוד אקים בית תפילה לכל העמים. יש לי רק 20%, אבל אני אנצח. ומתחילים ללכת. יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוברים 7 ימים, ומגיעים אל הים הגדול. ואז קורה מה שקורה לדור שלנו. כשהיינו במצרים, הבנו שכל רגע קשה מחברו. אבל כשפתאום חוטפים את המכה, כשכבר התחלת, די, כבר יש מדינה. כבר יש ממונם. אנחנו כבר באמצע השירים על אנו בנו. הנה אוטוטו עוברים את הים. הנה הולכים לארץ. אז בסדר, משה רבינו אמר, עושים איזו פרסה בהתחלה, ככה לופ. זה כנראה כדי לחזק את הרגליים, להתרגל, להתאושש. עברנו טראומות. אחד מ5, תמיד שאלתי את עצמי, למה את הפסוק וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, פרשו חז"ל במקום המילה חמושים, כמו שאנחנו מתרגמים תמיד חמושים, בכלי נשק. למה תרגמו 1 מ5? אני חושב שבעומק זה מדהים. אני חושב שהדור שלי, בני הדור השני, כמו שהם נקראים, של אחרי השואה, יכול להבין את זה היטב. כל כך זלזלנו, כל כך זלזלנו בהורים שלנו, אמרנו שהם חלשים. אמרנו שהם 1 מ5. לקח לנו שנים להבין שהם היו החמושים. אנחנו רק עשינו את הדאווים. והאלה שבאו 1 מ5 היו כל כך חמושים. ומה שהם עברו, עשה אותם חמושים, הכי הכי פשט. ואז אנחנו מגיעים ופתאום מסתכלים אחורה ומצרים לא מת. והמת הזה קם לתחייה עם אח שמו. והוא חי ובועט ונושך ומגיע עם כל המרכבות שלו. ואמרו לנו שאנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה, ואמרו לנו שזהו במצרים נגמרה, והכל התעורר. אבל אז גם הדבר הכי נורא, ומחפשים את הקודש ברוך הוא, והוא בורח. ברח דודי. הוא לא נמצא. ולא דם ולא צפרדע ולא קינים ולא אותות ולא מופתים, והמדבר סוגר והים סוער והמצרים רודפים, ומשה בוכה ואנחנו לבד. אתם מבינים את המכה אחרי שכבר כמעט אני ליד הדלת? אני מגיע הביתה, אני כבר בחנייה, ועכשיו המצרים מגיעים, ואתה אמרת שהם נגמרו? אז מסתבר שהמצרים יותר חזקים מהחירות שסיפרת לי שאני נמצא בה. ויאמרו אל משה, מבלי אני כבר עם מצרים? לקחתנו למות במדבר? לא היה עדיף למות ממנת יתר של מצרים במצרים? מלמות על מנה מדומה של חירות שאי אפשר לעבור איתה את הים? קשה הדרך לחירות. קשה מאוד. ויצעקו בני ישראל אל השם. והוא לא עונה להם. ולך תסביר שאבא אומר, ילד, אני לא מתחבק כי אני לא אוהב אותך.
אני מתחבא כי הגיע הזמן לשלב השני. אתה יודע מה היה בשלב הראשון? בשלב הראשון היית מאמין גדול מאוד בי. אבל השלב הראשון היה השלב של התלות שלך בי. התלות, התלות הזאת הייתה כל כך חזקה. אתה חושב שכבר לא היית תלוי בי, כי אתה נתת הרצאות על גמילה והחזקת את ממונם. חמוד שלי, אני עמדתי מאחוריך כל הרצאה, אתה לא שמת לב. לפעמים אתה פשוט מכור להרצאות האלה, זה במקום הסמים. אני מבין את זה. אתה מאמין גדול מאוד בי. אתה יודע מה השלב שאתה הולך לעבור עכשיו? שלב חדש. נכון, גם בשלב הזה אני אעשה הכל. קרא לנו את הים, העבירנו בתוכו, שיקה צרינו, סיפק צורכינו, האכילנו, אבל זה אחרת לגמרי. כשהוצאתי אותך ממצרים, הוצאתי אותך כמו ממת, גוי מקרב גוי. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. אתם מבינים איך מוציאים מתחת סבלות מצרים? פשוט נכנסתי למערה המסריחה עם הסמים שם, ומשכתי אותך כי אתה כמעט נפלת מהמפולת. אתה כבר לא יכולת לזחול. לא היה לך טיפת כוח ביד. ברוך השם, התקדמת. הגיע הזמן שתאמין בך. אתה כבר מספיק מאמין לי. זהו. משה רבינו, אם אפשר בטובך, לך בבקשה אחורה. איך הסברנו דבר אל בני ישראל וישאו? לך בבקשה אחורה. מה תצעק אליי? עכשיו הם מאמינים בעצמם. אתם יודעים מה ההבדל ברמת האמונה בין ילד בשלב א' למתבגר בשלב ב'? ילד בשלב א' כל כך מאמין באלוקים בשמיים. כשהוא מתבגר הוא כל כך מאמין באלוקים פה. זה מעבר מאוד קשה. קוראים לו הסתר פנים. נכון? עזבתי אותך. הפך נדמה לך. מכירים את המילה לעזוב בעברית? איזו שפה. לעזוב בעברית, מה זה לעזוב? תוליב, נכון? לעזוב. ומה זה עזוב, תעזוב אמו? לעזוב. נכון? אז מה זה לעזוב? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. אבא, אמא, אהובים, יש רגע שבו הדרך שאתם הכי יכולים לעזור לי זה פשוט לעזוב אותי. קשה לכם, נכון? אבל אתם יכולים לאפשר לי להפסיק להתגעגע לגפילטפי שלך, אמא? כי הגפילטפי שלך הוא באמת הכי טוב בעולם, אבל של אשתי הולך להיות יותר טוב. ואני ממש לא רוצה לפגוע. אבל יש שלב שבו את חייבת לצאת לי מהברידים. סליחה. אני רוצה להמשיך אותך. את יודעת איך אני אמשיך אותך? אני צריך שתעזבו אותי. אתם יודעים איך אתם עוזבים אותי? כך אתם תומכים בי. אתם למדתם לעשות את זה? זה שלב ב' בגמילה. אגב, שלב א' בדי דיינו זה בר מצווה. שלב ב' זה נישואים. זהו, לך. רצית ללכת, נכון? אני לא פה. כנס לים, לבד. אני אקרא לך את הים. אני לא אקרא את הים, אני אקרא לך את הים. אילו קרא לנו את הים, אתה יודע מתי אני אקרא את הים? אחרי שאתה תכנס. לא תכנס, תשאר ליד. איפה אלוקים? הלך. אף אחד לא יכול לעזור? אף אחד. ולמה משה ברח אחורה? לא יודע. אתה מקנה במצרים, נכון? להם יש מנהיג אידיאליסט. הנה פרעו. רץ עם הסוס ראשון. טס, 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 עד שכולם יתבעו בפנים. יש כאלה. צויה. כן, נכון. עזבנו אותך, אתה תעשה את זה לבד. אתה בשלב ב'. אילו קרא לנו את הים, דיינו. אילו קרא לנו את הים, זה מצוין, אבל אתם יודעים מה היה השלב הבא בקריאת ים סוף? שהעבירנו בתוכו בחורבה. העבירנו בתוכו בחורבה יכול להיות שני דברים. האחד,
שהמים ירדו, 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 ירדו. כי כשנכנסו למים, נחשון בן עמינדב היה הראשון שקפץ, אז כשנכנסו למים, בהתחלה המים עוד עלו, עלו, עלו ככה והתחילו לרדת, עד שהעבירנו בתוכו בחורבה. ואז זה המשך של אותו דבר. אבל לדעתי זה יכול להיות עוד דבר. כשנכנסנו למים, אז בהתחלה נכנסנו למים, אחרי נחשון בן עמינדב, כולם נכנסו. ואז אתם יודעים מה קרה כשכולם נכנסו? היה מתפצל לכמה חלקים? לכמה שבילים? שביל ישראל היה נהיה ככה כמה? 12, נכון? 12 שבילים. ואז קרה דבר מעניין, זה השלב הבא בגמילה. מאוד חשוב. שחוזרת כל הקבוצה של החיילים ממשהו נורא מפחיד, אז אומר להם המפקד, זה לא אני עשיתי את זה. זה לא צהל. זה אתה, זה אתה, זה אתה, זה נורא מעודד, זה מצוין, ואז מקבלים ופל, צ'ופר. אבל האמת, האמת, שאם הייתי שם לבד, הייתי מת מפחד כמו עכבר. זה נכון, זה אני, גם יש לי עכשיו כזה פה צ'ופצ'יק שאני מחזיק. אבל את האמת, 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 שקשקתי. מה נתן לי כוח? הקבוצה. אז נכון שנגמלתי עכשיו גם מהתלות, ואני לא רק רואה את אלוקים בשמיים, אלא אני יודע שאלוקים מאמין גם בי. נכון, מצוין. אבל אולי אני עדיין זקוק לתלות הקבוצתית. ואז כשנכנסנו לים, אמרו לנו, חבר'ה, להיפרד. רואי שדני, שני צדדים, אתה מנפתלי, אתה מיהודה. אתה יכול להיות אתה, והכל יהיה בסדר. אבל אני צריך איתו. שקט. אתה צריך איתו, זה נכון. אתה יודע מה אתה צריך? אתה צריך מהשביל הזה לראות שהוא בשביל הזה. לכל אחד יש שביל. אתה יכול לבד. שלב 7 בתוכנית השלבים. ואז מגיעים לשלב הבא. והשלב הבא הוא לכאורה פשוט, אבל הוא בכלל לא פשוט. שיקה צרינו בתוכו, זה נשמעת מילה ככה קצת לא פרית. לא יפה. זה בסדר שהמצרים נגמרו, אבל למה אתה עושה מזה כזאת שקיעה? ובכל זאת, יודעים מה זה שיקה צרינו בתוכו? הרי הרגשנו שמצרים לא נגמרה בין שלב א' לב', כי פתאום המצרים חיים ובועטים ונושכים ורוצים אחריי. אתם יודעים מתי מצרים תשקע? כשאתה קראת את הים. רק אם אתה קורע את הים, רק אם אתה נכנס לים, אתה יכול לגמור את המצרים. לפני כן אתה לא יכול באמת להשקיע אותם עד הסוף. אתה רוצה שבאמת זה ישקע לגמרי? אתה רוצה לעשות מסיבת ניקיון לגמרי? זה אחרי שאתה תיכנס לים. דוקטור, חיכיתי ולא היית. נכון, כי אתה כבר בשלב שאני יכול לא להיות. אתה תסתדר. אתה לא תינוק. אני איתך. גם אם אני רחוק מאוד. עכשיו כבר שיקה צרינו בתוכו לגמרי. זה השלב השמיני, וזהו, בעצם עכשיו אפשר להירגע, בשביל מה צריך עוד? שיקה צרינו בתוכו, יוצאים מהים, נכון? רואים את מצרים מת על שפת הים, נכון? הנה, יצאנו מים סוף עכשיו. די, רגוע, לא? שרים שירת הים. איך כתוב שם, ראתה שפחה לים, מה שלא ראה? יחזקאל בן בוזי. אבל אומר הרבי מקוצק, כן, זה נכון, רק שהוא היה יחזקאל הנביא, והיא נשארה שפחה לים. אתם יודעים למה? כי עכשיו מתחיל המבחן האמיתי. אתה חזק באירועים. בוא נראה אותך מתמיד. 40 שנה. בוקר, בוקר. אל תעשה לי עכשיו אירוע מדהים. כל בוקר, אפור, 40 שנה אני רוצה שתקום. נכון, אני אתן לך את האוכל. אבל אתה צריך לקום, לצאת, ללקוט, סדר את האוהל, ללכת יום, 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 ויש ניסיונות, וזה קשה. הגענו לשלב היציבות. זה שלב קשה. שלב 9, 40 שנה במדבר. אתה בטח נורא מתחרט על זה ש-40 שנה אתה מסתובב במדבר, כי בעצם אם היית ילד טוב, לא היית צריך להסתובב 40 שנה במדבר, זה היה בגלל שחטאנו.
אבל תדע לך שלכל מכה יש גם רווחים. כנראה היית צריך ללמוד את ההתמדה עוד כמה שנים. בדיעבד, מסתבר שלמדת עוד משהו. אבל עדיין, עדיין, עדיין שלב ב' שקוראים לו אני מאמין בעצמי. זאת אומרת, נגדיר אותו טוב, משפט אחרון על שלב ב', כי עכשיו מגיעים לשיא שלו, לשלב 10. שלב ב' הוא אני מאמין בעצמי. אבל אני מאמין בעצמי, אין פירושו אני לא צריך חס וחלילה את הקודש ברוך הוא. אני מאמין בעצמי, פירושו אני יודע שאני באמת באמת כלום. אבל לא לכן אין לי ביטחון עצמי, בדיוק הפוך. כיוון שאני לא הידיים שלי והרגליים שלי והשרירים שלי, לכן אני גם לא מאמין יותר לא במצרים, ולא בזה ולא בזה ולא בזה, אלא בעצמי, עצמי זה אתה. הכל ממך. אני מצד אחד לגמרי לגמרי יודע שהכל ממך, ומצד שני לגמרי לגמרי יודע שאני חייב בעצמי. רק אחרי שאני ידע את זה אני יכול להיכנס לארץ. בלי הידיעה הכפולה הזאת, של התלות המוחלטת בקדוש ברוך הוא, ושל החופש המוחלט מפני שיש רק הקדוש ברוך הוא, מבינים את שני הדברים ביחד? זה לא סותר. רק שזה יהיה ברור לי לגמרי, לגמרי לגמרי, שהכל תלוי בי, שאין הדבר תלוי אלא בי, ושאם השם אתה לא תפתח את שפתיי, אז אני לא יוכל להגיד לי לתך. שכל מה שיש לי זה ממך, ושאתה 100% סומך עליי. תשובה. אתם יודעים מה השיא של זה? היו הרבה דברים במדבר. רק דוגמה אחת מביאים בהגדה בדי דיינו. פיוט, אה? רק דוגמה אחת. האכילנו את המן. אתם יודעים מה זה המן? המן זה אוכל שהקדוש ברוך הוא נותן, נכון? איך יהודי היה קם בבוקר במדבר, מה היה מברך כשהוא היה אוכל את הלחם הזה? המוציא לחם מן השמיים. נכון? כן, מוציא לחם. ככה מן הסתם, אני יודע, לא הייתי, אבל... אבל יש בכל זאת ניסיון, יש הכל, לא חסר לך כלום. יש את כל הטעמים במן, ואתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, ולהרגיש מה שאתה רוצה, ולא חסר אף פעם. אבל יש ניסיון אחד מאוד קשה, דיברנו עליו פעם שיעורים שלנו. בלילה, כשאתה הולך לישון, אסור להשאיר פירור. פירור אחד נשאר, אתה קם בבוקר, כולך תולעים. אתה יודע מה זה ללכת לישון עם פרישי דרק? סבתא שלי תמיד אמרה, שיהיה. אתם יודעים כמה קופסאות שימורים נשארו לי מאז בגלל שזה שיהיה? ואצלנו היו קוראים לזה קופסאות שיהיה. אתה יכול להרוויח, לעבוד ולתת חופשי כי הקודש ברוך הוא ייתן לך? אתה יכול להשתדל 100%. ולא לאבד אפילו אחוזון אחד מהביטחון שכלום לא משלך. תתחיל להתרגל לזה 40 שנה. כשתגמור להתרגל לזה תוכל להיכנס לשלב הבא. עד שתגמור להתרגל לזה 100%. לא עוברים לשלב דומה. תוכנית השלבים הגיעה למסיבה שלב ב. אני מאמין בקודש ברוך הוא. אבא, אני חולה. אין לי מלך אלא אתה. אני שורף את הסמים, אני שורף את אלוהיהם, אני הורג את בחוריהם. אני מחזיק אותם ביד. אני כבר לא מפחד מהחמץ. סבא, אבא, לקחת אותי לים, אני מבין למה אתה הסתתרת ממני. אתה רצית שאני אעשה את זה לבד. אני נכנסתי לים לבד, עדיין שמחתי על כל החבר'ה והם נתנו לי ידיים. בשלב השני אתה הוצאת את הידיים שלהם ממני ואמרת לי אני יכול גם בלי הידיים שלהם. ואז ראיתי שמצרים נשקע לגמרי. ואז אמרת לי אבל אני רוצה לראות את זה גם אחר. וגם אחרותיים. וגם עוד 3, 4, ו-5 ימים. ואז כל ערב בחנת אותי במן. וכל יום שישי נתת לי לחם משנה. ואמרת לי בשבת. אני מבין את השיקול הכלכלי שאם בשישה ימים אתה מרוויח 60, אז אם תעבוד גם בשבת, תרוויח עוד 10. אל תצא ללקוט בשבת. למה? כי הכל תלום בי. כך תוכיח שאתה בן חורין. הבנת לעשות את זה יחד? זהו שלב ב' הסתיים. ועכשיו מגיעים לשלב ג', והוא השלב האחרון, והוא ככה קצר מאוד בזמן, אבל הוא השיא של הכל. שלב א' זה הבר מצווה. מזל טוב. ובבר מצווה כולם אומרים בדרשות שאני מלנת אלפים גדול. זה נורא מרגש. ממש גדול. אבל כשאני רוצה לקחת את המתנות, אומרים לי, אנחנו נגיד לך איפה לשים את זה. אומרים, זה היה טוב אתמול הדרשות, אבל עזוב בחייך, זה בשביל הבר מצווה. מאוד מעצבן. ואז מגיעים לנישואים. ובנישואים, זהו, על כן יעזוב, דיברנו. אבא אמא לא נמצאים. זה אגב קשה מאוד לאבא אמא, לא פחות ממה שזה קשה לי. לפעמים הרבה יותר. אבל הנישואים, נישואים, זה עוד לא באמת. שלב ג' הוא הקשר של ממש. שלב ג' הוא בזיווג השלים. שלב ג' הוא הזיווג בעצמו. רבותינו תמיד דיברו על עולם, שנה ונפש. ראשי תיבות עשן. הם דיברו על זה שהזיווג בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא מתבטא במקום, בעולם, בשנה, בזמן ובנפש. בנפש. אתם יודעים מה זה שבת ומועד? שבת זה היום של הגאולה. שבת זה היום שאתה והקדוש ברוך הוא נמצאים ביחד. שבת זה שבו איש תחתיו ביום השביעי. כשיש בעולם שבת, יש גם מועד. מועד, אמרנו הרבה פעמים, זה לא רק זמן, זה גם מקום. פועל מועד. נכון? בראש חודש ניסן, שיחול בעוד יומיים, בראש חודש ניסן קיבלנו את המועדים, החודש הזה לכם, ושנה אחר כך קיבלנו את חנוכת המשכן, ביום החודש הזה את אוהל מועד. מועד, אמרנו הרבה פעמים, זה בעצם שני צדדים שנועדים ביחד. זה פירוש המילה מועד. מועד זאת התוועדות של שני צדדים שמתוועדים ונועדים לייעוד משותף. מועד זה פסח. איך אמרנו הרבה פעמים? מועד זה שהקדוש ברוך הוא אמר שבתתווה בניסן יהיה פסח. אבל כדי להחליט מתי פסח, הקלה צריכה להחליט מתי יצא ראש חודש. ואז נחליט מתי תתבר. הפגישה בין החתן לקלה, בין הדוד לרעיה, הפגישה תתרחש במועד. בזמן ששניהם קבעו. אמרנו פעם שמועד בשפה אחרת, בתרגום ללעז, זה מה שהיום היו קוראים, אבל זה רק הצעירים יבינו, דייט. שני צדדים קובעים להיפגש. ושנינו יחד נפתח את היומן, וכשנוח לשנינו זה יצא. כך הדוד והרעיה. ואילו לא היינו כל כך מודרניים כמו היום, פעם דיברנו על זה, ולא היה לנו לוח שנה, ולא היינו יודעים שפסח יוצא ביום רביעי בלילה, זה לא חמישי, זה רביעי בלילה, כך קוראים לזה, כי כך כתוב על הלוח למקרר שיש לנו בבית. והיינו ככה עוד כאלה פרימיטיביים, פרימיטיביים כמו פעם, ועוד לא היינו יודעים אם ראש חודש ניסן הולך לצאת השבוע ביום חמישי או ביום שישי, או סובך, יש כמה אפשרויות, פרשנינו לענייני פרשנינו אומר כך וזה אומר כך, אבל תכלס בית הדין יחליט בסוף, ועד שהשליחים היו מגיעים,
וליל הסדר היה יוצא, אני עוד לא יודע מתי, בחמישי, ברביעי, אגב גם אין כללים שלא בדו פסח, כי זה יכול לצאת איך ש... אני רק מעלה את האפשרות הזאת, אני רואה שלפחות בצד הזה יש בהלה אדירה. אתם מבינים מה זה להגיד ליהודיה שעוד לא יודעים מתי יוצא פסח? יש גבול. אבל אז, אם עוד לא היינו יודעים מתי יוצא פסח, זה אולי היה תוקע קצת את התוכניות עם הקני דלך, אבל זה היה כמו לחכות לפגישה אמיתית. כמו רומן באמת. מתי תהיה הפגישה? שהחתן והכלה יפגשו. זה רמה אחרת לגמרי. זה חום אחר. זו דבקות אחרת. עכשיו, אתם מבינים למה היום הלוח זמנים והמועדים זה ככה על המקרר? זה קר. זה אמנם היה ככה משנה לנו את הכל, אבל זה מועד. זה השלב השלישי. בשלב השלישי זה לא רק השתחררתי מהתלות, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא פה, ואני לא יכול בלעדיו, אבל יש לי כוח לבד. בשלב השלישי זה שלב הרבה יותר עמוק. והדוד מחכה לרעיה, והרעיה לדוד. ורק יחד נוכל להפעיל את הכל. זה לא קשור למדבר, זה לא קשור למצרים, זה לא קשור לארץ ישראל. נכון, השבת ניתנה במדבר, אבל היא ניתנה אחר כך בפרשה הבאה, והבאה, 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 וכל פעם היא ניתנת מחדש, והיא ניתנה השבוע. ואת השבת צריך לזכור תמיד. זכור את יום השבת לקדשו, אומר הרמב"ן, מתי? היום. תגיד היום יום שלישי. וככה תזכור שהיום יום שלישי בשבת. כי השבת אומרת שאני והקדוש ברוך הוא כל הזמן ביחד. עולם. סליחה, זמן, שנה. יש לנו מועד, יש לנו יחד בזמן. ואז עוברים למקום. סליחה, ואז עוברים לנפש. אילו נתן לנו את השבת, דיינו, אבל אם הוא נתן לנו את הר סיני עכשיו מגיע. אתם יודעים מה זה הר סיני? הר סיני זה לא משהו שהיה פעם. הר סיני זה בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. הר סיני זו החוויה הגדולה ביותר של הדוד והרעיה בשיא הפגישה שלהם. הר סיני זה בכל העם רואים את הקולות. הר סיני זה עם ישראל אומר נעשה ונשמע ומגיע לחיבור הכי מוחלט. הר סיני זה קשר של קביעות. זה עוד לא התורה עצמה. זה עוד לא הלימוד. זה עוד לא הטקסט. זה עוד לא הלוחות. זה המעמד עצמו. זו החוויה. זה ההתחברות. אתם חושבים שזה רק ההתחברות שלנו לקדוש ברוך הוא? לא, לא, לא. השלב השלישי זה הזיווג. זה גם ההתחברות של הקדוש ברוך הוא לנו. פעם אמרתי את זה, אבל מזמן. אני מרשה לעצמי לחזור על זה בשנייה. כתוב שבהר סיני קפה עלינו הקדוש ברוך הוא הר כגיגית. נכון, בפורים חזרה התורה וניתנה מאהבה. הזכרנו פעם דבר נורא, קשה להגיד אותו. שואל המהר"ל, למה בהר סיני זה היה צריך להיות בכפייה? למה כפייה? אומר המהר"ל, יש בתורה הלכה. ההלכה היא שמי שאונס, זה לא יאמן להגיד את זה בשם המהר"ל. המהר"ל מביא מדרש כזה. ההלכה אומר המהר"ל שמי שאונס, אנס נערה בתולה, אז א' חייב לשלם. אבל ב', גם אם היא רוצה. לא באונס, אחרי. אבל הוא לא רוצה אותה. הוא אומר, די, אני אשלם 1,000 כנסות. והיא אומרת, אבל אני לא משחרר אותך. לא יוכל שלך כל ימם. זה הדין באונס. אומר המהר"ל, קשה לומר את זה, זה פילי פלאות. למה קפה הקדוש ברוך הוא על ישראל הר כגיגית? כדי להכיל על עצמו דין אונס. כך לא יוכל לשלך כל ימיו, גם אם תהיה כאילו סיבה. אתם שומעים מדרש? עכשיו אתם מבינים מה זה זיווג? אתם מבינים מה זה מעמד הר סיני? הוא קפה עלינו הר כגיגית. אומר המהר"ל בשם המדרש, לא, 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 לא. הוא ביקש לכפות את זה על עצמו.
הוא רק אומר שום כפיים.
הוא גם גרם לנו שנהיה כאילו מבפנים, מבפנים, בכזה רצון פנימי, שכזה, כזה, כזה, כזה רצון, שכל הזמן נגיד שגם אנחנו רוצים. כי הרי אם היא לא רוצה, אז היא כן יכולה ללכת. אז הוא גרם לנו שנרצה, והוא הכריח את עצמו שנרצה. זה מעמד הר סיני. ואז נתן לנו את התורה. מתי? היום. איך אנחנו אומרים בברכת התורה? ברוך אתה השם. נותן התורה. חשבתי נתן. לא נותן. מתי? הרגע. הרב קוק מסביר, מה זה ללמוד תורה לשמה? מה זה ללמוד תורה לשמה? אם זה לשם המצווה, או לשם שמיים, אז היה צריך להגיד ללמוד תורה לשמו. מה זה ללמוד תורה לשמה? אומר הרב קוק ברבע משפט. מדהים. ללמוד תורה לשם התורה. התורה, הפסוק הזה, המילה הזאת, האות הזאת, עדיין חסרה את החידוש שלך. היא מחכה. התורה מחכה לך. היא צריכה אותך כמו שאתה צריך אותה. זיווג. זיווג בזמן, זיווג בנפש. ועכשיו מגיעים לסוף. זיווג במקום. אילו הכניסנו לארץ ישראל, ולא נענה לנו את בית המכירה. ואם לא היה מכניס אותנו לארץ ישראל, אילו הכניסנו לאוגנדה. יש רק מקום אחד שמתאים לזוג הזה. אתה רוצה הוכחה? 1900 שנה, כשהכלה לא הייתה פה, גם החתן לא נתן אפילו לקקטוסים לפרוח פה. ניסו כל מיני קלות לפתות אותו. סולטנים, שמולטנים ומנדטים. והוא לא העביר אף אחד אחוז חסימה. עד שהילדים שלו באו. כי זה החדר הייחוד שלהם. זה לא מתאים. זה זיווג. אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה. תראו לי עוד בית אחד בעולם. שניסו ומנסים לחלל אותו יותר מאת בית הבחירה שלנו. תראו לי דוגמה אחת כזאת עלי אדמות. היא לפני 3,600-700 שנה. הוא נשאר קדוש. וכל קלה מתפללת רק דרכו אל החתן. ולא מפסיקים להתגעגע אליו ולהתפלל עליו. בבתי הכנסת הכי גדולים והכי מפוארים שמקימים עם 200 קומות, קוראים להם מקדש מעט. וכל העולם עם יטורי, והוא קדוש אפילו כשהוא שומע. יודעים למה? פשוט למה. כי כאן אולי המקדש חרב, אבל בדיוק למעלה, בתואם שלו, הוא בנוי. בסוף הסולם של המעלות, מזכירים לנו את הסולם של יעקב. אתם יודעים מה הוא ראה בסולם? הוא ראה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והיו בו הרבה הרבה שלבים. הוא ראה את זה כשהוא יצא למצרים. הוא ראה את זה כשהוא יצא לגלות. הוא ראה את זה כשהוא היה בלבד, רק עם אבן, עם ראשותיו. והוא ראה את זה ואמר, המקום הזה הוא שער השמיים. והוא התעורר ואמר, אכן יש השם במקום הזה.
לא ידעתי שיש חדר איחוד. לא ידעתי שלהקים את השם להיות אל עולם, כמו שסבא ואבא לימדו אותי, צריך להקים בית תפילה לכל העם. אם יהיה אלוקים ממדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, אני אחזור אליו. את האבן הזאת, את האב ובן הזאת, את מה שלקחתי מאבא ומבן, ועכשיו אני הבן. את האבן הזאת, אשר שמתי מציבה, יהיה בית אלוקים. זה שער השמיים. המקום הזה, סליחה, לא רק המקום, אלא כל השלבים האלה נועדו רק לדבר אחד. לכפר על כל עוונותינו. כמה מעלות טובות למקום עלינו, הם אינם אלא סולם אחד, טובה, כפולה ומכופלת. אם אתה רוצה ססמוגרף, אם אתה רוצה מדיד, לבדוק איפה אתה באמת בליל הסדר, תוך כדי סיפור. אם אתה רוצה לבדוק כמה אתה נמשך בה והיגדת וכמה אתה מושך. קח את הטרמומטר הזה. קח את התאי דיינו. קח את הדי דיינו שמקמו לך אותו במקום הכי אסטרטגי. ולפני שתגיד פסח מצה ומרור ותסיים את הסיפור. שנייה לפני שעוברים לשלב האחרון של רבן גמליאל היה אומר. תוודא לעצמך. מה שלומך בסולם הזה? מה הוציאנו ממצרים? ועד הבנה לנו את בית הבחירה. נבנה בעזרת השם במהרה בימינו. פסח שמח וכשר לכולם.
ברוך השם.
בסדר?
כן, כן.
באמת?
זה? בסדר. מה?
בסדר.